אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
בעונה שבה כל תקו הוא אסון, ה-0-0 אתמול בדרבי מול הפועל תל אביב הוא לא רק אסון, הוא גם המשחק הכי גרוע של מכבי תל אביב לדעתי בעונה הזו. היו תוצאות תקו, היו גם הפסדים למכבי חיפה, הפועל באר שבע, אבל אלו יריבות שהן ברמה שלך של מכבי תל אביב, אז אוקיי, אבל בסך תוצאות התקו היו 5 כאלה העונה. זה התקו הכי גרוע, תקו בלי ביתה למסגרת, תקו בלי תגובה של המאמן, עם רעיון שלא עובד, עם רעיון שלא מתאים. אני חושב שהמשחק הזה הוא נורת אזהרה אדומה, בוהקת, עבור אנשי מכבי תל אביב, עבור ברק יצחקי, עבור איתור קרנקה. אם זו התוכנית של קרנקה למשחקים של הקבוצה הזו העונה, אז המשחק אתמול נגד הפועל, אתה לא ספק יכול לשחזר אותו, אם לא פעם ולא פעמיים עוד בהמשך הדרך, ואנחנו מבינים לאן זה הולך. המעידות האלה כל פעם, עזוב שמכבי חיפה מעדה גם, אז זה כאילו זה מתבטל וזה מתאזן, אבל זה לא.
לא, זה לא.
אתה לא מצליח לצמצם את הפער ממכבי חיפה באמת. קרנקה אתמול אחרי המשחק אומר, קיבלתי את הקבוצה במינוס 6, אנחנו היום במינוס 5, זו גניבת דעת, זה משפט שמתאים לאלי גוטמן להגיד, לא לקרנקה.
אולי גם לקרנקה.
ויכול להיות שגם לקרנקה, אני מקווה שלא.
אמר עוד דברים שלא הסתדרו לי כל כך.
כן, ובאיזשהו מקום זה טיפה קצת צורם, כי בסוף הפרק הקודם נגד מכבי חיפה, ביום שלישי הוא הוקלט, לא כזה לפני הרבה זמן, כן? דיברנו בדיוק על הדבר הזה, על מה יקרה כשתבוא מולך קבוצה שלא יוזמת, שמתגוננת, שמכנה את האוטובוס.
רוב הקבוצות בליגה.
בדיוק, ואיזה פתרונות יהיו לך, בטח ביום שאחרי אוסקר, שעזב לרדבול. ודיברנו על זה, וגם אמרנו שזה יכול לקרות, שסביר להניח שתהיה בעיה. ובמשחק שבו האיכות שלך לא מביאה את הגול.
היכולת האישית.
כן, היכולת האישית, האיכות של השחקן אינדיבידואלית. ברגע שזה לא קורה, והכדור של ערן זהבי שהוא בועט שם, ואחרי זה הנגיחה מקפצים ליד הקורה ולא הולכים פנימה, אז נגמר, אין לך דרך לשים גול במשחק. וזה מה שראינו. שלום אורן קדוש.
מה שלומך רז אמיר?
בסדר. עוד משחק, עוד עונה.
עוד עונה. האמת שכל מה שאמרת נכון, הכי מדויק שיכול להיות, ואומנם לא ספקת שער, ואני אמרתי אחרי המחזור הקודם שכל הכוכבים יסדרו לך, כשרצית שקיבלת את היריבה הכי נכונה, וזה מוכיח לך את זה. אז הפעם, הפועל תל אביב קיבלה את היריבה הכי נכונה. היא קיבלה קבוצה לוחצת, שהיא לא באמת יכולה ללחוץ קו 5 עם 4 שחקנים, וראינו את זה, בלי שום, אתה יודע, הובלה לקו מסוים, אני גם אגע בזה יותר, אתה יודע, לעומק אחר כך. היא קיבלה קבוצה שמנסה להניע כדור עם שני שחקנים בלבד באמצע, תראה לי קבוצה אחת כזאת בכל העולם, שמצליחה ביעילות ולהגיע למצבים, זה לא קורה. היא קיבלה קבוצה שלא יכולה לייצר מעברים, כי בכלל היא לוחצת גבוה, היא לא מחכה נמוך ומייצרת את המעברים. היא קיבלה את כל מה שהייתה צריכה כדי לנצח את המשחק מול הפועל תל אביב, ולהבדיל ממך שבמחזור הקודם ניצחת, כן. אז הם לא הצליחו לנצח, שזה עוד אפשר לומר לטובתך, אבל גם הגנתית, זאת אומרת עבודה בלי כדור, וגם התקפית, עבודה עם כדור, היית מתחת לכל ביקורת. היית באמת אפס חשיבה, אפס הבנת משחק, גם מבחינת החילופים. מה שראיתי אתמול מכבי תל אביב, זה באמת לא מה שאתה רוצה לראות מקבוצה שהיא יוזמת ודומיננטית כמו נגד רוב הקבוצות בליגה, ואתה יודע מה? לא נגד רוב הקבוצות בליגה, נגד כל הקבוצות בליגה. נכון. גם נגד מכבי חיפה, אני לא רוצה לראות רק משחק של מעברים וניצחון של 3-0, אני גם רוצה לראות קבוצה שיודעת מה לעשות עם הכדור. ואמרנו את זה הרבה קודם, אני באמת, זה מבאס לומר את זה, כאילו אנחנו ראינו את הגישה שלו, אבל שמע, הבן אדם קופה על הקווים. ויש הרבה דברים לגעת בהם, זה לא נראה מספיק טוב.
לפני שנגיע לניתוח המשחק, יש אתמול שלושה דברים שמעיבים על כל האירוע הזה. קודם כל זה מתחיל באבוקות. אני לא רוצה לדבר על אוהדי הפועל תל אביב, הם לא מעניינים אותי. אוהדי מכבי תל אביב, הקבוצה שלהם רצה לאליפות, הגוש הזה בשער 11, שכולם יודעים מי הוא ומה מדובר, עושה הכל בשביל להזיק לקבוצה הזו, פעם אחר פעם. עכשיו, ביום שרביעי יש משחק בנתניה, רדיוס, על נעמות, שלא הגיעו מהם, הגיעו מיציא אחר לגמרי. אבל יש תחושה שהקהל של מכבי תל אביב, בכוח מנסה שיהיה רע, והוא עושה את הרע הזה לעצמו, הרי מי נענש בסוף? האוהדים שצריכים לנסוע לנתניה ביום רביעי.
הקבוצה.
והאוהדים שכמו שהדברים נראים, נגד הפועל באר שבע לא היו. משחק הבית הבא שאתה יכול להניש בו את מכבי תל אביב, הוא מול הפועל באר שבע. וכמו שהדברים נראים כרגע, אתה תהיה עם שער 11 סגור.
נגד הקבוצה הכי חזקה.
נגד הקבוצה שהיא גם,
הכי חזקה.
שגם יכולה לעבור
אותך, הכי טובה.
שיכולה לעבור אותך בטבלה ביום שלישי, ביום רביעי תנצח את המשחק השלמה שלה מול סכנין. אז בעצם אתה, למה? עכשיו, אין עם בעיה, שמו לכם רשת, אוקיי? תכף נגיע גם לרשת. שמו לכם רשת, הדלקתם את האבוקות. המשחק המשיך. לאף אחד לא אכפת מזה. ברגע שזה אצלכם ביציע וזה תקוע ביציע ולא זז פנימה, לאף אחד לא אכפת מזה. למה ההתרסה הזו של בוא נזרוק ונראה מה קורה? עכשיו, מה קרה? הם זרקו את האבוקה הראשונה, היא חדרה את הרשת, כאילו, אתה יודע, עמד שם, לא יודע, זה סתם, כאילו אוויר, אוקיי? היא חדרה את הרשת כמו אוויר, הם ראו שזה חודר את הרשת, אז בשביל הסטלבט של יענו, הנה, שמתם רשת, תראו, אז הם זרקו את הכל פנימה. למה? ואז המשחק נצר 12 דקות. מתחיל החצי השני. למה עוד פעם? זה ממש לעשות נזק לקבוצה. אתם רוצים, תדליקו, שישאר בתוך היציע. למה אתם זורקים את זה לתוך המגרש? למה אתם עושים נזק כפול לקבוצה שלכם?
הם פשוט לא מבינים את ההשלכות.
הם מבינים את ההשלכות. לא מבינים. זה אנשים שמואבים בעצמם, זה אנשים שמואבים בעצמם, והם עושים נזק למועדון, ובסוף גם להם ולחברים שלהם. ואין היום שום דבר שהיום ייתנו, מחר, מחרתיים ייתנו עונש, אוקיי? והעונש יהיה קשה. הוא גם יכול להגיע למינוס נקודות, עזוב שזה לא יהיה בפועל לדעתי.
תגיד לי, מה הבעיה של מכבי תל אביב שנייה? כן. מה הבעיה של מכבי תל אביב לתפוס את האנשים הללו?
כשאתה זורק את זה מאחורי שלט פריסה גדול, לא תמיד אתה יכול לראות פרצופים, יש בעיה.
מתי שאתה כן יכול לתפוס פרצופים?
אוקיי.
מה הבעיה ש...
מה זה עוזר, מכבי זה משטרה?
לא, לא, בשביל לא. עצמם, בשביל מכבי תל אביב, אני לא מאשים את מכבי, שלא תבין, אני לא מאשים אותה, אבל היא יכולה, אתה יודע, היא יכולה לאט לאתר את האנשים שזורקים. פשוט לבטל להם את המנוי.
אבל זה קורה, זה מה שאני אומר, זה קורה, הדברים האלה קורים. א', היא לא משטרה, היא לא יכולה באמת לאכוף את זה לאורך זמן.
לא, לא, לא משטרה, היא לא תכניס בן אדם לבית סוהר. אבל לבטל את המנוי לצמיתות.
יכול לבטל את המנוי, יכול להיכנס משער אחר, יכול להיכנס ממנוי אחר. אתה יודע, זה לא, בוא, זה בסוף מגרש כדורגל. יש פה עניין של משטרה שלא, שכבר מביאים לה את השמות, היא לא עושה עם זה כלום. יש בתי משפט שאם כבר מגיע בן אדם על עבירה במגרש ספורט לבית משפט, אז חוץ מהחקה 90 יום, 180 יום, לא עושים שום דבר. ובסוף זה, 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 זה כן חוזר לאנשים עצמם. הרי למי, עבור מי אתם עושים את זה? כבר הדלקתם את הפירוטכניקה.
ויש לזה מקום, סבבה, אין בעיה.
שאירו את זה בתוך היציע.
בכיף, יופי, דבר יפה.
לזרוק, נכון? לזרוק בכוונה, זה פוגע בכם. עכשיו יבוא בדיין בית הדין, אמרו לו, אל תעשה ענישה קולקטיבית. איזה דברים נשארו לו בסל? מינוס נקודות. לזה אתם רוצים שזה יגיע? שבסוף אתם תגיעו לסוף העונה, האליפות הוכרה על נקודה 2, נגידו, זוכרים את הדרבי ההוא, שקיבלתם מינוס נקודה? למה להגיע למצב הזה בכלל? זה דברים שאני לא מצליח לקבל.
מיותר, מיותר.
עכשיו זה עובר לרשת. 100,000 יורו. 100,000 יורו נזרקו לפח. זה מחדל, באמת זה מחדל של היכלי הספורט. ואתמול הם הוציאו הודעה, שהחורים היו 5 סנטימטר, ואין מנוס מלהקטין אותם, לשני סנטימטרים מרווח. תגיד לי, זה נראה לך... אבוקה יכולה לחדור דרך חור של 5 סנטימטר? מישהו ראה פעם מה זה 5 סנטימטר?
לא, זה לא...
הם חדרו את הרשת כמו אוויר, הם קראו אותה גם, זה קרה את הרשת בשנייה.
בקלות.
היא נשרפה גם טוב, הכל שם חורים ענקיים, זה פשוט קרה את הרשת בלי להתאמץ. אם זה יהיה עכשיו 2.5 סנטים, זה לא ייכנס פנימה? זה עבודה בעיניים. עכשיו,
זה,
עשיתם פה
זה
טעות.
לא, זה לא הגודל, בדיוק. זה איכות החומר.
יפה. עבדו עליכם בעיניים, אתה הולך להוציא לי הודעה שזה, עכשיו, זה מתווסף להרבה כשלים אחרים. שהמועדונים משקיעים כסף מהכיס שלהם, שיהיה מנואלה שאפשר לעשות תפאורה על הרשת דייג הזאת ששמו, אבל לא בדקו מול מחבי האש, מה מעכב בעירה שצריך, אז עכשיו אין את המנואלה, כסף לפח, הרשת, כסף לפח, ואתה בסוף מגיע למצב שאצטדיון בלומפילד, אוקיי? בעיר הכי גדולה בישראל, הוא רחוק שנות אור מסמי עופר, הוא לא בלבל של סמי עופר בכלל ברמת המתקן, שזה מתווסף ל... שיח שעשינו פה על הגג לפני כמה שבועות.
גג וחנייה, ואתה יודע,
לא רק שזה, הכל. אתה אומר, תשלב את זה יחד עם דרכי גישה. אני אתמול, אתה יודע כמה זמן לקח לצאת מחנייה אתמול בבלומפילד?
שעה לפני.
אני ב-10:45 הייתי באוטו, תחשוב אתה נגמר המשחק. 10:45 הייתי באוטו בחנייה של גן חרודינגן. רק ב-11:35 הגעתי לשער יציאה. מה אני אומר לך כאילו? אתה מבין מה אני מדבר איתך?
מדהים.
זה המגרש הכי גרוע להגיע אליו בישראל, יותר מאצטדיון טדי, כבר עבר את טדי. טדי עשה שדרוג, שמו גג, שדרגו את היציעים, הוא כבר 31,000 מקומות, אפילו טדי לא רואה אותך ממטר. אצטדיון בלומפילד הוא חרפה להיכלי הספורט ולעיריית תל אביב. באמת, הוא בושה. אני במקום הייתי מתבייש שזה המגרש שלי. מגרש כדורגל, בלי גג, שאתה נרטב בו, עד שעת עצמותיך, אין אקוסטיקה, אתה לא יכול להגיע אליו, אתה לא יכול לצאת ממנו, אתה שם רשת שלא מונעת כלום, כל מה שאתה עושה קורא לך הפוך, למה?
אתה יודע מה חבל?
זה גול נפש.
שכבר שיפצו, כבר עשו, לא תעשו זה כמו שצריך.
איך אמר לי גורם באחת הקבוצות, אתה צריך היום עוד 4 שנים שיפוץ, כדי להגיע לדגדג את סמי אופר. עכשיו, מה הקטע הכי מביך? שופץ האצטדיון, מה אמרו כל הזמן? צביון. רוצים לשמור על הצביון של בלומפילד הישן. כאילו זה הסגל של מכבי בכדורסל, שצריך צביון ישראלי שישמר. תעשו מגרש טוב, מה עכשיו אתם מבלבלים את המוח? צביון, מה צביון, מבנה השער, שער 7 למעלה, שער 8 למעלה, אתה מקבל פחד גבהים רק מלטפס את כל המדרגות האלה. מה צביון? איזה צביון? לקחתם אצטדיון שהיה לא מותאם, לא טוב, והשארתם אותו, לא מותאם ולא טוב.
לשנות ה-60 וה-70 וה-80, ועכשיו זה כבר משהו אחר.
וזה באמת מביך. והדבר השלישי, המחצית של המשחק, איציק ניסנוב, בעלים בליגת העל, יורד לחדר ההלבשה, למתחם הזה, למה הוא בכלל צריך להיות שם? אני לא מבין. בא בטענות לערן זהבי שהוא הוציא כדור החוצה ולא החזיר אותו ישירות לרגליים של שחקני הפועל באיזשהו מקרה שהמשחק נעצר. הוא אומר לו, שהוא אמר לו שהוא אפס, הוא אומר, הוא אמר לי אפס, טענו, כל אחד טוען שהשני אמר לשני אתה אפס. הלאה, דובר מכבי תל אביב עופר רונן סופג יריקה מיציק ניסנוב, שופט הרביעי אביעד שילוח, מציין בתוך השיפוט שהוא ראה את איציק ניסנוב יורק על עופר רונן. אז בסוף, אתה יודע,
אתה פעם הרקת על בן אדם?
לא. אני גם לא יירק על, אני, על חתול שעובר ברחוב, חתול השחורה אני לא יורק. מה זה? זה מה שאני יירק על בן אדם. ובסוף, בבוקר המשחק יצאה איגרת של ארז כלפון ושינו זוארץ לאוהדים, שנעה לא לנהוג באלימות. בסוף שהם תפצפו על האיגרת ועשו מה שהם רוצים. אבל אם בסוף בעלים בליגת העל יורק על דובר מועדון במנהרה, שזה שיחות שטח סטרילי, אז מה אתם רוצים מהקהל? קודם כל תטפלו בגועל נפש שיש פה בתוך הליגה הזאת. והלוואי והדיינים בהתאחדות שהם יראו לקנוס מועדון על טקס של ילדי ורייטי יהיו כל כך מקפידים ומחמירים עם האנישה שלהם גם כלפי אדון ניסנוב.
שמע, אם זה נכון והשופט ראה את זה?
שופט ציין בדוח.
ציין את זה בדוח, זה...
ניסנוב אומר שלא, אבל בוא, אם זה ציין בדוח ויש כזה מילה נגד מילה, מי קובע? השופט. יפה, השופט ראה, נגמר הסיפור.
זה דוחה בעיניי.
נכון.
זה מחלי אותי. באמת, זה הכי מגיל שיכול להיות, עדיף לקבל מכה, באמת, לקבל כף על הפנים ולא יריקה, זה מגעיל.
זה כן, אני מסכים. טוב, סיכום המשחק, אני תכף אעביר את השרביט אליך, אני רק אגיד שמבחינתי וגם תוך כדי המשחק, מי שישב לידי שמע אותי אומר את הדברים האלה, אני לא יכול לראות את גבי קניקובסקי בקו, זו לא העמדה שלו, זה אחד.
אז דבר ידוע.
הדבר השני, זה שמול קבוצות שמתגוננות מולך, אתה לא יכול לשחק עם שני קשרים אחוריים, אתה חייב שיהיה להם טיפה יכולת לקדם את המשחק, דן גלזר היה ענק מול מכבי חיפה, אתמול...
זה התאים לו, מכבי חיפה.
אתמול הוא הלך לאיבוד שם באמצע, ולדעתי אתה חייב, היה חייב להגיב הרבה לפני עם חילוף, הוא רצה להכניס כמובן, האדום שיבש לו את זה, ועדיין זה היה מאוחר מדי, כי זה היה דקה 75 כשהוא רצה להוציא את גלזר, זה היה צריך לקרות הרבה לפני, לא שגלזר הוא הבעיה כמובן, הוא לא מרכיב את עצמו, כבר דיברנו על זה, אבל יש צריך לדעת לבחור את הסגנון ואת המשחקים עבורו, או את המערך, והדבר האחרון, אנחנו גם נחזור על זה בהמשך, הקבוצה הזו, אנחנו בפברואר עוד שנייה, כן? היא נבנתה בצורה מסוימת, היה מאמן שלא הסכים לשחרר את הרעיון של השני חלוצים ביחד, מגיע מאמן חדש, שגם הוא מחליף מערך, שמטרתו להשאיר את שני החלוצים ביחד על הדשא. אני הולך להגיד את זה פה, יכול שאני אצא ליצן בחודש יוני, כשתיגמר העונה. אם מכבי תל אביב תמשיך לשחק עם שניהם כשני חלוצים בחוד, לא תיקח אליפות.
בלי שילובים מסוימים, אתה יודע.
לא
תהיה אליפות. בלי לייצר משהו.
שניהם ביחד בהרכב, לאורך זמן, לא תהיה אליפות.
אתה יכול להצליח עם שניהם בהרכב, אבל לא ככה.
אתה לא יכול להצליח איתם בהרכב.
רגע, לא ככה. אם עכשיו זהבי יורד מדרגה אחת אחורה, בשליש הראשון, בשליש המרכזי, ואז הוא יותר קרוב לפרץ גלזר סלש קניקובסקי סלש גולסה.
אתה מפסיד אותו ברחבה כפינישר.
נכון, שיובנוביץ' יהיה שם, הוא יהיה בין לבין. הוא יהיה כעשר.
אז אני אומר, אז לאורך זמן זה לא הצליח.
זה יכול להצליח.
אני חושב.
רגע, זה יכול להצליח, אבל לא ככה. לא ככה. אתה היית אתמול, אתה יודע איזה מרחקים אדירים היו לך, גם בין קו ההגנה, כשהכדור היה אצלך, בין קו ההגנה לבין קו קישור, לבין קו התקפה. היה לך אולי מחכים של לפחות 20 מטר, ברוב שלבי המשחק. זאת אומרת, אם עכשיו פיבן עם הכדור, לא סתם הוא איבד כמה כדורים, ולא סתם הוא גם, עזוב שהיו לו כמה את ההחלקות האלה. אבל המרחק בינו לבין הקו הבא, ואני לא מדבר על גלזר, כי גלזר יחסית היה קרוב, אבל מה? הוא כל פעם, הוא התחבא שם, הוא לא באמת רצה לקבל את הכדור, הוא לא ירד מדרגה לייצר, אתה יודע, קו שלוש מאחור, כשגנם לחץ אותו, והוא גם לא באמת השתחרר נכון. אז זאת אומרת, הוא כל פעם היה קשה למסור לו, ואז הקו הבא שהוא יכל למסור, אם אתה תסתכל עכשיו על הנתונים, איפה קניקובסקי, איפה גויגון, איפה הם היו נמצאים, הם היו אפילו יותר גבוהים מזהבי ויובנוביץ', ברמה כזאת. ועזוב שהם גם לא רווחו את המשחק בכלל. בענת כדור, יש כמה חוקים שצריכים להתבצע. אתמול אתה החזקת את הכדור בחצי הראשון כמעט 70%.
נכון.
כדי שזה יהיה יעיל, קודם כל חייב לייצר יתרון מספרי בכל אזור במגרש. אתה לא יכול לעשות את זה כשיש רק שני שחקנים בלבד באמצע, אמרתי את זה קודם. אתה לא יכול לעשות את זה שהמגנים שלך, עד הדקה ה-70, אוקיי, שאז דוד זאדה פעם אחת הגיע לקו הרוחב וגם הוציא את זה בכוח, בלי כתובת אמיתית, עד הדקה ה-70 לא הגיעו פעם אחת גבוה לאסיס זון. האסיס זון, דיברנו על זה באיזה אחד הפרקים, זה מקו הרוחב עד סוף הרחבה, שזה 16 מטרים, אתה יודע, לצידי המגרש. אף פעם, אתה לא ראית פעם אחת ב-70 דקות, מגן מגיע לאזור הזה. פעם אחת, אין תמיכה. אתה לא ראית פעם אחת כנף מרווח את המשחק, עומד רגל על הקו. אתה לא ראית לא את קניקובסקי, לא את גויגון, פעם אחת עומד על הקו, מחכה, מרווח את המשחק. אתה לא יכול שהקו קישור שלך יהיה ברוחב רחבה, אוקיי? ולייצר הנעת כדור טובה. הם היו בעמדות הגנה.
נכון.
בזמן התקפה היית בעמדות הגנה. אתה מבין שגויגון, כל פעם שכבר שסבורית מנסה להחדיר לו ומצליח כבר להחדיר לו את הכדור בחור, הוא לא יכול לעשות כלום. מקבל את קלטינס, מקבל את רומרטו, הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא בא עם הפנים למשחק, כשהוא משחק בכנף.
זה היה מתאים מול מערך של ארבעה בהגנה. ככה היית פה, הייתה משחקת, אבל זה לא מה שעשתה.
נכון, אבל זה היה מתאים אם היית משחק על מעברים. ואז שאתה צפוף, אז אתה גם עמדה הגנתית, ואז אתה יוצא מהר קדימה. כשאתה מניע כדור, אתה צריך לפתוח את המשחק, אתה צריך לרווח אותו. וזה לא יכול לקרות שוב עם שניים בלבד באמצע, כי תחשוב עכשיו שפרץ, גם בעיבוד כדור, אוקיי, סליחה שאני גולש לעיבוד כדור ולאדום הזה שהיה שם, גם בעיבוד כדור הרי זה התחיל מזה שפרץ בא לפתוח את המשחק, הוא פתח ימינה, החזיר חזרה לפיבן, ואז פיבן מסתכל, יש לו את גלאזר, ואז גלם סוגר אותו, קל, כי הוא לא באמת משתחרר, ואין לו אף אחד באזור, אז הוא הולך לסבורית, וכבר גלם קולט את זה שהוא לא ימסור לגלאזר, אז הוא כבר סוגר אותו בפרס. תבין, הוא כאילו ידע שהוא ייתן לו את הכדור, ואז הוא כבר חילץ לו את זה, הוא ימר על המסירה אחורה. תשמע, היה לך כל כך הרבה ליקויים אתמול, שאתה לא יכול להניע כדור בצורה הזאת, אתה לא יכול ליזום בצורה הזאת, זה אפס חשיבה התקפית, אתה חייב גם כן, ככה דיברנו על זה בפרק הקודם, שאחד החלוצים, אם אתה ממשיך ב-4-4-2, וזה מה שהמאמן הזה הולך לעשות כנראה, אתה חייב שאחד מהם ירד מדרגה אחת אחורה. עכשיו, בוא נתחיל מההתחלה, אוקיי? בוא נלך מה שהיה, ואני יכול להבין, נגד חיפה, ניצחת משחק גדול, עשית באמת הכל נכון נגד קבוצה שרוצה ליזום, לחצת יפה, המערכת אימא, ממש אחד לאחד, אבל פה עכשיו קיבלת קבוצה, עם 5 שחקנים בחלק האחורי, הם שיחקו 5-4-1, לא משהו אחר, אוקיי? הם שיחקו 5-4-1, אתה המשכת את 4-4-2, אתה עם הרביעיית התקפה, זאת אומרת, כאילו גויגון, זהבי, יובנוביץ', קניקובסקי, אתה יכול ללחוץ 5?
לא.
אז אתה יכול. אבל אתה צריך לדעת לסגור להם זווית מסירה, ואז אתה כאילו, סתם דוגמה, עכשיו נגיד גויגון עומד בין אלו לקלטינס, סוגר את המסירה לאלו, כי אתה רוצה נגיד להבין אותם לגורפינקל, אוקיי? ואז הוא סוגר כביכול 2, כביכול, ואז אתה יודע שאתה מוביל אותם ימינה שלך, שמאלה שלהם. זה לא קרה. הם סתם לחצו, סתם. כאילו בלי הבנה של לחץ. אתה ראית את יובנוביץ' וזהבי מתרוצצים בין 3 בלמים. והיה להם קל, כ5 נגד 4. היה להם קל מאוד. השתחררו מזה בקלות, וגם הם לא תמיד ניסו להשתחרר, כי הם ראו את הלחץ, אז הם דילגו.
נכון.
הם דילגו בהתחלה בקלות, אחרי זה הם גם הבינו שהם יכולים להניע בקלות, כי יש להם יתרון מספרי מאחור.
נכון.
עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, נגד חיפה, הצלחת דרך המשחק לחץ, דרך משחק ההגנה שלך, בלי כדור, לייצר את המצבים שלך. אוקיי? ולבטל אותם, ודרך המעברים לבטל אותם. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, אז בהגנה לא עשית הדברים נכון, מלא בהתקפה. דיברנו על כל הדברים, לא היה ריווח, גם דיברנו על קו קישור, לא היה את היתרון המספרי בכלל בשום אזור במשחק, לא בקווים ולא באמצע, אז אתה לא מצליח להגיע למצבים, אתה צריך מה? אתה צריך יכולת אישית, אתה צריך יכולת אישית, האחד על אחד. כשהשחקנים שלך עומדים בעמדות ההגנתיות בזמן התקפה, אתה גם לזה לא יכול להגיע. אז חייבים להבין שמשחק נגד מכבי חיפה או הפועל באר שבע, זה שונה לחלוטין בכל תכלית, למשחק נגד רוב קבוצות הליגה.
אגב, גם נגד הפועל באר שבע, אני אצור אותך פה רגע, למרות שאליניב ברדה מאוד, הפועל באר שבע מאוד מרשימה במה שהיא עושה, אבל לברדה, הוא כבר הוכיח את זה בעבר, אין לו שום בעיה להיות פסיבי. והוא מסוגל לבוא מולך לבלומפילד, להגיד חייל, תלחץ אותי. אני אדלג מעליך, יזרוק את הכדורים על תומר חמד או מי שזה לא יהיה.
לא, יש לו מספיק שחקנים לעומק.
הוא גם יזכה בכדורים האלה בעומק, והוא יגמור אותך גם ככה, לא תהיה לו בעיה במעברים לגמור אותך, בלחץ גבוה. בניגוד למכבי חיפה, שאת זה אתה רואה שאין לה את היכולת, היא לא מצליחה. לא רק נגדך אגב,
נגד הרבה קבוצות. נגד הפועל ירושלים היא עשתה את זה לא רע.
לא היו צריכים לנצח אבל.
נכון,
אבל לא עושים את זה טוב.
היו לה כמה משחקים שהיא עשתה את זה לא רע.
לא רע. בחר עושה את זה טוב, ברדה עושה את זה טוב, סליחה.
ולכן אני אומר, עושה את זה מצוין. באר שבע מגוונת מאוד.
לכן אני אומר, אני לא בטוח שהמערך הזה גם מתאים מול הפועל באר שבע. לדעתי הוא מתאים ספציפית רק מול מכבי חיפה.
המערך הזה הוא לא מתאים באופן כללי לקבוצה שרוצה ליזום.
נכון.
עכשיו אתה מכבי תל אביב. זה לא מעניין אם אתה נגד הפועל באר שבע, עם כל הכבוד, או נגד הפועל, או נגד מכבי חיפה, או נגד הפועל תל אביב, כל קבוצה בליגה. אתה צריך לדעת, להראות לכולם שאתה דומיננטי, יוזם, שולט. זה מה שאתה רוצה להראות גם. אתה יודע, יש פה קהל, אנשים באים, רוצים לראות קבוצה, לא, אתה יודע, אין בה משחק בעונה לבוא, אתה יודע, לייצר את ההתגוננות הזאת ולצאת למעברים. אבל באופן כללי, אתה רוצה לראות קבוצה שגם נגד הכי טובות, באות ומראות שאנחנו יותר טובות, אנחנו הקבוצה הכי טובה בארץ.
אני חושב, שוב, אני מסכים שאין לי בעיה עם, זאת אומרת, לא יפריע לי אם הוא ימשיך ב-4-2-2-2, אוקיי? לא יפריע לי, אבל אחד החלוצים חייב להיות שחקן שגם יכול להיות קשר. שיכול לבצע את הירידה הזו אחורה.
זה מה שאמרנו.
ואני לא רוצה שערן זהבי יעשה את זה, כי אז הוא לא ברחבה. אני מפספס אותו באזורים הטובים.
לא, אני, רגע. אתה לוקח פה משהו אחד, ואתה משליך אותו על משהו אחר. בחצי שלך,
נו.
או בשליש המרכזי, אתה חייב שאחד מהם, זה לא משנה גם מי מהם, שאחד מהם יהיה קרוב יותר לקישור. היו לא מעט מצבים שגלאזר קיבל את הכדור, או פרץ קיבל את הכדור.
אבל אז אתה שורף את ערן זהבי, את האנרגיה שלו, אתה שורף במקומות שלא צריך לשרוף אותן.
הוא חייב, מישהו מהם חייב להיות קצת מסירה. אם אתה עושה 4-4-2, אי אפשר להניע כדור ככה, תבין, אי אפשר, תראה לי קבוצה בעולם, שמניע כדור עם שני שחקנים בלבד באמצע, אי אפשר.
בסוף אתה חוזר את זה ששניהם לא יכולים להיות ביחד. אתה צריך שאם אתה רוצה שזה יהיה רן זהבי חלוץ, לידו צריך להיות שחקן שחוד גם 10.
אני לא אמרתי ששניהם צריכים לשחק ביחד, אבל אני אמרתי שאם הם שניהם משחקים ביחד, אחד מהם חייב לרדת אחורה לעזור. כשהכדור אצלך. כשהכדור אצלך בשליש הראשון או שליש מרכזי, אחד מהם חייב לעזור, אם אתה רוצה ששניהם ישחקו. אני לא אומר למאמן, אתה חייב לפתוח עם שניהם. אני גם לא אומר למאמן שהוא חייב לפתוח עם שניהם חלוצים. הוא יכול לשים את אחד מהם, סתם דוגמה, יובנוביץ' קו ימין, אני לא אומר שזה נכון. אבל נגיד הוא עושה את זה, וזה אבי בשפיץ, ואז קניקובסקי באמצע. נגיד, ואז כבר ראית לפחות, הלכה עוד שחקן באמצע, שיכול להשתחרר. בוא נם, הפועל תל אביב אתמול, עם איינבינדר ורומרטו לבד באמצע. לבד. כמה פעמים העונה שיחקת נגד קבוצות ששיחקו 5-4-1? בלי סוף.
בלי סוף.
בלי סוף. פירקת אותם דרך האמצע. עזוב שגם היה לך את גלוך וקניקובסקי שהיה ביכולת צי.
נכון.
אני אומר לך שאתה פירקת כל קבוצה דרך האמצע, אחרי שלישייה מול שניים. בקלות. אתמול אתה ראית שאין לך פשוט עוד שחקן שם. אז או ששחקן אחד ירד מדרגה מהחלק הקדמי, או שהמערך הזה לא מתאים, ולדעתי המערך הזה בכל קשר הוא לא מתאים. אתה מבין? עכשיו, אמרנו, שליש ראשון, מיירת מדי, אתה ראית קבוצה, ואני אגע ספציפית בשחקנים, קניקובסקי כזה, שהוא היה השחקן, עד שאיביץ' עזב, הכי טוב במכבי תל אביב, אתה מסכים איתי?
לא.
הכי טוב.
לא הכי.
הכי יציב. הכי יציב.
גם לא. אבל הוא היה בין הבולטים.
הכי יציב. אז אני אומר, אם גלוך היה משחק קבוע, וגואגון היה משחק קבוע, אז הם היו יותר טובים ממנו, אבל הם לא שחקו קבוע.
נכון.
אוקיי, אבל קניקובסקי היה הכי יציב. והוא היה אדיר, הוא היה מצוין. אתה רואה מאז שהייתה את התחלופה הזאת בעמדת המאמן, אתה רואה שהשחקן כאילו הפך להיות מהשחקן הכי יעיל, להכי מבועל שראינו. אתה רואה כל הפעולות הופכות להיות, אני גם שמעתי את הפרשן במשחק, אומר,
אני לא שמעתי.
אז אני שמעתי.
אוקיי.
עכשיו המשחק אומר שנגד צפיפות חייבים לשחק הרבה יותר מהר. עכשיו שאני שומע דבר כזה, אני אומר, איך אתה רוצה לשחק מהר? איך אתה רוצה לשחק מהר? כשמעטים נגדך את המשחק, אתה חייב להיות חכם, אתה חייב להיות מדויק. אתה חייב להיות מדויק, לדעת מה עושה, מה אתה עושה, לרווח את המשחק, לייצר יתרון מספרי. המהירות זה טוב, אבל קודם כל, אתה יודע, לעשות פעולות עם מוח, לא עם כוח.
בדיוק.
לא בכוח. נכון. ואין לך את המוח. אתה רואה שאין לך שום פעולה חכמה. אתה רואה שהכל נעשה בכוח מדי, הכל נעשה מהר מדי. אתה יודע כמה עיבודי כדור היו לך של שחקנים סתם, ברמה של כדורים אלכסונים סתם? אני ספרתי אתמול לא מעט. היה לך, דקה 15 גויגון מרווח, בפעם היחידה שהוא מרווח, מגיע גבוה, ואז הוא מוציא רוחב בלי כתובת. דקה 18, תחשור, שאני הולך לתת לך אירועים כל 3 דקות. אוקיי? דקה 18, סבורי נותן לעומק ליובנוביץ', מאבד סתם, מוציא כאילו, אתה יודע, 30 מטר מהשאר של הפועל, הוא לבד. הוא יכל גם להסתובב, עם מועקר רוח. כאילו משהו דורש מהם, שחקו מהר בכוח, ובלי תכלית, בלי שום דבר. אף אחד לא לחץ אותו, יכל להסתובב, מאבד הכדור סתם. דקה 21, פיבן עם ניסיון דריבל מיותר 30 מטר מהשאר שלו, כאילו אתה רואה שאפס חשיבה, הוא לא מבין מה הוא עשה שם. דקה 24, גלאזר עם איבוד סתם דרך האמצע. דקה 27, דוד זאדה מתחיל בהופעה שלו. הופעה תאימים. דוד זאדה מאבד שמנסה גם כנו בכוח לעומק. דקה 28, עוד איבוד לפיבן שמנסה לג'רלדש לתת לעומק. עכשיו, בשליש ראשון, שליש ראשון ומרכזי, אוקיי? לעולם לא מוסרים לעומק. בטח לא נגד קבוצה שעומדת נמוך, שהיא מוכנה עם, אתה יודע, עם הפנים למשחק, מוסרים לגוף, אוקיי? אלא אם כן זה בקווים, ושאתה שחקן לבד. שליש ראשון ומרכזי, נותנים את הכדור לגוף, למה? כי אם שחקן גם מאבד את הכדור, אז הוא יכול להגיב. אז מה הוא עשה? נתן לג'רלדה שם על העומק, חילצו לו את זה, ועד שני יצא מעבר. באמת שמזל שבחצי הראשון, הפועל תל אביב, כשהגיע ל-40 מטר שלך, היא כאילו חגיגה, העיפה את הכדור, ואז כאילו...
אין להם מושג.
בדיוק. הם כאילו... כאילו התחבקו.
גם אחרי זה לא עליהם מושג, האדום עזר להם קצת.
גם בחצי השני זה היה נראה יותר גרוע עבורך.
כן, אבל זה לא מטעם מסוכן.
נכון, דקה 31 צבורית, שוב בכוח לגויגון, אתה יודע, בחור, אבל גויגון בעמדה, במקום לרווח את המשחק, באמצע חילצו לו קל, קלטינס ורומרטו יצאו למעבר. תראה כמה, וזה כל 3 דקות, דקה 36, קלניקובסקי עוד פעם, הפעם ראשונה שהוא מרווח, אבל מכניס להרחבה בלי כתובת אמיתית, וזה היה לא מעט פעמים. דקה 37, תרגיל קרן מימין, אני אגע בזה אחר כך בנייחים, דקה 41, דוד זאדה, עוד אלכסון שנעדף, דקה 43, קניקובסקי, שוב, שוב מנסה לדחוף בכוח דרך האמצע, דקה 45 פלוס 8, בגלל מה שהיה בתחילת המשחק, שוב פעם דוד זאדה מנסה בכוח לדחוף כדור עומק שעומדים נגדו נמוך. עכשיו תחשוב כמה איבודי כדור, סתם, אתה פשוט לא שיחקת במשחק הזה, דקה 45 פלוס 10, קניקובסקי, עוד פעם, אלכסון שנעדף, דקה 45 פלוס 10, אותה דקה, הזדמנות הכי טובה במשחק, עוד פעם אלכסון, הפעם של סבורית, אבל פעם יחידה במשחק, שהכדור האלכסון הזה הלך נכון.
נכון.
הלך נכון לזהבי, וזה המצב הכי טוב שלך במשחק. עכשיו, כמה פעמים אתה דוחף, בכוח, פעם אחת סבורית, שם את הכדור ממש על הראש של זהבי, זהבי מתמקם נהדר, הייתה שם טעות קשה של ישראלוב, שהוא מזהה, שאת הכניסה של זהבי, כמו שהיה לך נגד אספריה, נגד ביתר ירושלים,
נכון.
שהוא נכנס בין הבלמים וביטון לא לקח אותו, אז ישראלוב רואה את זהבי נכנס בין הבלמים, לך זה טוב. לא סוגל לו את נתיב הריצה, זהבי מתמקם באמת נהדר, השוער היה 3 מטרים מהשאר, במקום לצאת לכדור, 4 מטרים קדימה, הולך אחורה, הכל הלך לטובתך, אבל המזל לא היה איתך, זהבי לא פגש נכון את הכדור, נגח אותו החוצה. עכשיו, תבין כמה זה קשה גם כשזהבי לבד, שהכדור בא לך מאחורה, מהצד, לעשות את הרוטציה עם הגוף, זה מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן,
כן.
ולפגוש את הכדור נכון, ולהכניס אותו פנימה. והפעם הכל קרה לטובתך שזה ייכנס. כי גם השוער לא יצא, וזה הכדור, אתה יודע, די קרוב אליו, אם אתה תסתכל על זה שוב. כן, גם כן. הקו הגנה לא טיפל בסיטואציה הזאת נכון, וגם אז זה לא פשוט להפקיע במצב הזה. הרבה יותר פשוט, אמרנו את זה לא מעט פעמים, להגיע יותר גבוה, לקו הרוחב, להוציא רוחב לשחקן שבא עם הפנים.
כדור עשו את זה פעם אחת כל המשחק.
לא קרה עד הדקה ה-70, גם בדקה ה-70 כשזה כבר...
לא קרה, זה היה, הוא בקושי הגיע לכדור בכלל, דוד זאדה.
הוא גם בקושי הגיע לכדור, וגם מעיף אותו סתם לאמצע.
נכון.
בלי כתובת.
כי כבר לא היה לו לברג', לא היה לו מינוף לאירוע הזה.
נכון. דקה 49, חצי שני, דוד זאדה לזהבי, זהבי לקניקובסקי, עוד פעם מגיע מרווח יפה קניקובסקי, שהוא עבר שמאלה הרי, גויגונה בצד ימין, קניקובסקי, כבר מגיע גבוה, אתה מצפה לו להיות כרוח, עוד פעם דוחף את הכדור סתם, בלי כתובת. עכשיו למה? למה? אתה יכול להסביר לי מה העניין? אני יודע מה ההסבר, אני אתן לך את ההסבר אחר כך.
זה מצטרף לאיזה 9 קרנות שהוא סתם מרים בלי כתובת.
חכה, אני אגע בנייחים. אני אגע גם בנייחים. שזה בכלל היה הזוי. היה הזוי גם הגנתית, גם התקפית, אני אגע בזה. דקה 60. העיבוד הראשון של פיבן, כשהוא מאבד, אתה יודע, כשהוא החליק שם.
אגב.
המחכים שם היו מאוד גדולים, דיברתי על זה.
זה הערת ביניים בעיבוד הזה, זה הרגע שבו קרנקה מרים את יני להתחמם. והיה ברור שתכף פיבן מסיים את המשחק. זאת אומרת, זה היה, בתכנון שלו היה צריך לצאת פיבן ממש רגע לפני האדום.
אתה יודע כמה זמן עבר מאז?
15 דקות, נכון?
15 דקות,
כן.
עכשיו, אני לא אומר ששוב, פיבן היה גם כן בהופעה לא טובה, אבל אני באמת לא רוצה להפיל הכל עליו. עזוב שהוא היה מצוין נגד מכבי חיפה, ושוב, זה משחק אחר.
נכון.
אבל אני אומר לך שאם אתה היית פיבן בסיטואציה הזאת ואתה לא רוצה לדחוף את הכדור בכוח קדימה, אין, לא היו לו אופציות מסירה.
אז תדחוף קדימה בכוח את הכדור.
נכון.
לעשות.
אתה יודע מה, שוב, אבל תבין שזה לא מכבי תל אביב. זה לא עכשיו לא להעיף את הכדור קדימה. זה לא הסגנון. זה לא המשחק. זה לא מה שאתה רוצה לראות. עכשיו אני מבין אותו, אבל הוא טעה.
כן.
הוא טעה בענה, גם פה, פה הוא החליק, ואז נוצר מעבר. בפעם השנייה, אז את החילוף דקה 72, שאזולאי יצא, בודייביץ' נכנס, ואז ראית איך עושים את זה נכון. היה את המצב הזה, איך שהוא נכנס בולייביץ', ראית שגנם קיבל כדור ארוך מהשוער, הוא הוריד לגורפינקל, ואז גורפינקל, לאן הוא נתן את הכדור? לעומק, לקו הרוחב, לפינה, ואייבינדר מהאמצע, הלך עד קו הרוחב. ראית איך עושים את זה נכון? אתה כל העונה עשית את זה נכון, עם מאמן אחר.
כן.
ובמערך שקשה יותר לעשות את זה.
נכון.
אוקיי, עכשיו אני לא אומר שמי יותר טוב, מי פחות טוב, הוא לפחות שם שחקנים אולי יותר טובים, זה סגנון יותר טוב. אבל אתה ראית שפעם אחת אייבינדר בא, הגיע לקו הרוחב, הוציא לרוחב לשחקן שבא עם הפנים. מה שהיה שם עם השופט, זה באמת מבחינתי הזוי, ואני נגע בזה אחר כך. ודקה 75, פיבן, דיברנו על זה מקודם, פיבן היה שם לבד, הוא יכל לתת חצי דוד זאדה, דוד זאדה ריווח לו יפה, ריווח לו יפה, יכל לתת לו את זה כמו שצריך, הוא קיבל את הכדור מפרץ שכבר ריווח את המשחק ימינה, לא היה לו אופציות באמצע, גלאזר, אתה יודע, היה סגור על ידי גנם, וגנם כבר ידע שהוא לא מסור לגלאזר, אז הוא כבר ישר עשה את הפרס, הוא ימר על הפרס הסבורית, הרוויח את זה יפה, סבורית, בשפת גוף שלו, אם תסתכל על זה שוב ככה בדקויות, אתה תראה שהוא קיבל את הכדור, הוא כאילו לא רצה לקבל את הכדור, הוא היה בשפת גוף כאילו אפילו עם הכתף כזה לפיבן, הוא כאילו לא באמת היה באופציה מסירה, ואז שכבר הכדור מגיע לה, הוא כבר, כאילו כבר החליט מראש שהוא הפסיד את הכדור, הוא יכל להגיע לפני, הוא כבר החליט מראש שהוא מפסיד את הכדור, הוא הוביל את גנם שמאלה, הוא יכל להמשיך לרוץ איתו, החליט שהוא פה לא נותן לו את הצ'אנס להגיע לאחד על אחד, אפשר להגיד שזה היה טוב, אפשר להגיד שזה היה לא טוב, כל אחד יכול לפרש את זה אחרת, בגלל שלא נהיה מזה שער ולא הפסדת בסוף את המשחק,
נכון.
אז אתה אומר שזה טוב. אבל אם המענה לך זה גול.
אני לא אומר שזה טוב, אני חושב שהוא עשה טעות.
אני חושב,
הטעות המרכזית זה פיבן, כן? אבל סבורית גם לא היה בסדר פה.
גם וגם, אני מסכים איתך, ואני חושב שפיבן היה באמת מסירה איומה.
נכון.
אבל גם גלאזר שהוא לא התפנה וירד אפילו מדרגה אחורה לייצר, אתה יודע, את היתרון עם הפנים, וגם, הכי סבורית, אתה יודע, גם עם האדום הזה, וגם זה...
המקרה של... זה הגול של מכבי חיפה בסמי עופר, זה אותו דבר. שהם לא עושים, אתה נופל באותה טעות פעם נוספת.
אבל אני חייב לגעת עוד פעם בנקודה, שתבין.
אגב, זה, כמו, זה גם סבורית נגד ביתר בטדי. תסתכל. זה אותה טעות, הם עושים שטויות מאחורה סתם, בלי סיבה. למה? כי הם מנסים להניע בכוח, שאתה לא יכול.
אבל אתה זוכר שהייתי אומר על איביץ' בזמנו, שהקשרים מנסים להיות, אתה יודע, גבוה בין הקו הגנה לקישור שלהם, ואז הם עומדים גבוה מדי.
נכון.
וזה לא משנה איפה הם עומדים, הם צריכים, אתה יודע, לייצר סימטריה. אז לא הייתה לך סימטריה. אני אומר, אם אתה תסתכל עכשיו עוד פעם על הסיטואציה הזאת, תבין שלפיבן, חוץ מכדור ארוך או לדוד זאדה, וזה מה
שאתה... כדור ארוך.
אז הוא היה צריך לתת כדור ארוך, אבל הוא פשוט אמר, מה, אני אעיף את הכדור?
כן, תעיף כדור. אני מצפה משחקן הגנה שלא
יהיה... אני מצפה מכל הקבוצה?
שנייה, אני מצפה ששחקן הגנה לא יהיה פירלו. תהיה שחקן הגנה, אין לך מה לעשות, תעיף. אתה לא פירלו. אל תעשה דברים שאתה לא יכול לעשות.
זה מה שקרן כדורש מהם.
וזה גם פיבן עשה את זה, וזה גם סבורית עשה את זה העונה, וזה גם ניר ביטון עשה את זה העונה, וזה גם לוקאסן עשה את זה העונה, למה?
קרן כדורש מהבלמים שלו.
עוד הרבה לפני קרן כזה.
לא, הוא רוצה שהם מנהלו את המשחק, אבל חייבת להיות סימטריה. אני אומר לך, זה טעות קשה.
יש לו עוד שכל במהלכים.
נכון, טעות קשה מאוד של פיבן, והוא גם יודע את זה. אבל אני אומר לך, אם אתה תסתכל עכשיו על כל הקבוצה, הפריסה לא הייתה נכונה. לא היו לו באמת אופציות.
נכון.
לא היו לו אופציות, לא היו לו. אוקיי, אז זה לא רק הוא. זה לא רק הוא, פשוט.
ועדיין אתה מגיע למצב גם בעשרה שחקנים שאתה יכול לנצח את המשחק הזה.
נכון, עם העבר. מתי אתה מגיע למצב? שאתה בעשרה שחקנים. אתה בעשרה שחקנים, פתאום הקבוצה שמנגד, פתאום היא עכשיו מרגישה שיכולה ליזום. פתאום היא יכולה ליזום. פתאום זה טוב לך, פתאום אתה יוצא למעברים, פתאום אתה יכול להגיע לחצאי מצבים.
הפועל תל אביב בדקה 75 מבינה שממשחק שהיא באה לגנוב בו 0-0 ולהתפלל ולהגיד תודה, שהיא יכולה לנצח אותו. אז היא מתחילה לצאת קדימה, ואז מה קורה? יש לך מעברים. עכשיו איפה זה קרה עוד פעם? בטדי.
קרה בטדי.
איפה זה קרה עוד פעם? מול מכבי חיפה.
נגד מכבי חיפה.
איפה זה קרה עוד פעם? נגד אשדוד, אחרי שדחפת את הראשון בכוח, אין ברירה, הם צריכים לצאת קדימה, פתאום יש לך אפשרות למעברים. וזאת הנקודה הכי גרועה,
יפה.
והכי בעייתית בעידן קרנקה.
יפה.
שמכבי תל אביב הפכה לקבוצה שיכולה להצליח רק במעברים.
או יכולת אישית. או יכולת אישית. נגד אשדוד, מה קרה? איך זה התחיל?
גם יכולת אישית.
יכולת אישית, יובנוביץ' עם הדריבל שלו.
וזו הבעיה הכי מרכזית.
בדיוק.
זאת גם, שוב, זה עוד מוקדם להגיד.
אבל מה הבעיה יותר גדולה?
עוד מוקדם להגיד, אבל זו בעיה של חוסר התאמה.
יפה, מה הבעיה, זאת המילה, לזה חיכיתי. מה הבעיה הכי גדולה? שהוא פשוט לא מבין את המשחק. אתה לא יכול לבוא ב-4-4-2, צריך לדעת להתאים פילוסופיה למערך. אתה לא יכול במערך של 4-4-2 בלי שילוב התקפה שחלוץ אחד יורד אחורה, אתה לא יכול לייצר הנעת כדור יעילה עם יצירת מצבים. אתה באת 0 פעמים למסגרת.
עכשיו אני רוצה להגיד משהו
נגד הפועל תל אביב, שהיא לא בשיח.
להגיד משהו בנושא הזה, במחצית, ירדת למחצית. נניח, אתה יודע מה נניח וקרנקה בניתוח שלו, חשב שסילבס יעלה בקו של 4. אוקיי? כי משחק קודם זה מה שהם עשו. נניח שזה מה שהוא חשב. ראית בחצי הראשון שזה לא הסיפור, עם 3 בלמים, אתה לא יכול ללחוץ אותו כמו שרצית. היית צריך לבוא לחצי השני עם התאמות, לעשות דברים אחרת. זה לא קורה.
איזה התאמות?
אני אגיד. אתה אומר, או להוריד את ערן זהבי אחד למטה, מדרגה.
עם הכדור. לא, לא, רגע, אתה דיברת על הלחץ הגבוה, בוא נמשיך.
לא, אני אומר.
פעולות הגנתיות?
להוריד את ערן זהבי נמוך.
לא, לא, פעולות הגנתיות? כולם. שליש ראשון, שליש מרכזי, מחכים שם להפועל. קחו את הכדור.
נכון, אמרתי, אתה יכול ללחוץ.
אנחנו קבוצה של מעברים.
בסדר.
בוא נעצר מעברים.
נכון.
בוא, עזוב את הלחץ, שחרר אותו. אתה לא מרוויח אף כדור בלחץ. אין לך את האחד על אחד, אוקיי? חכה נמוך, תחלץ להם בעמדות, צא למעברים מהירים.
עכשיו לא עשית את זה.
לא עשית את זה.
אז בדקה 60, אתה רואה שזה לא עובד. תחליף מערך.
תחליף מערך, זאת אופציה שנייה.
תגרום לחיים סילבס, בפעם הראשונה במשחק, לחשוב, רגע, מה אני עושה עכשיו? חיים סילבס בא עם תוכנית. היא עובדה לו מהדקה הראשונה. זהו, נגמר, אתה יודע, לא צריך לעשות שום דבר אחר. תגרום לו להגיב, אתה הקבוצה הבחירה, אתה הקבוצה השולטת, אתה הקבוצה הפייבוריטית, תגרום לו להגיב, בוא נעפול תל אביב, קבוצה נוראית, אני כאילו, אני מבין שהאוהדים שם באופוריה, והם גנבו טקו, ואחרי 3200 ומשהו ימים בלי לנצח, אתה אומר, אתה כל נקודה היא בשבילך הישג, הם קבוצה נוראית, הם לא טובים בכלום, באמת, אז הוא הצליח לסדר אותם
טקטית. חצי ראשון הם התחבקו שהם הגיעו ל-40 מטר שלך.
אבל לאבד נקודות, בסוף בוא, איבדת נקודות מול הפוטיב שהיא נוראית. נגד ביתר, שאתה יודע מה, זה נגיד תקו שאני יכול איכשהו לקבל אותו, יאללה.
לא, זה אותו משחק.
לא משנה, 10 שחקנים, יאללה.
אבל רז, עד הדקה 28, זה אותו משחק. אתה לא הגעת למצב.
בתקו, בטדי, בתחילת עונה, אתה לא... יאללה, ביתר החלקתי את זה.
רז, זה אותו משחק. על קירת
שמונה, ונס ציונה, ופול תל אביב.
זה משהו אחר.
אשדוד.
אין לי בעיה.
אתה לא יכול לאבד נקודות מול הקבוצות האלה, זה לא יכול לקרות.
אתה יכול, זה קורה, לכל קבוצה בעולם.
לא 5 פעמים בעונה.
רגע, זה לא אגיד כמה, אבל זה קורה נגד, אתה יודע, לכל קבוצה בעולם, נגד קבוצה שהיא פתאום מפתיעה אותה, זה יכול לקרות, אבל אני מסתכל על יכולת. אני יודע שהאוהדים וכולם רוצים תוצאות, אבל התוצאות יבואו אם היכולת תהיה טובה. כן, מדי פעם זה לא יצליח, זה בסדר, זה חלק מהמשחק, אין מה לעשות, זה מה שיפה ומה שמכוער במשחק הזה. אבל אתה לא יכול עם יכולת כזאת לבנות על עונה. אתה מבין? אתה לא יכול עם יכולת כזאת שרוב הקבוצות בליגה התגוננו נגדך, שבאמת אני ראיתי משחק עם 0 חשיבה, 0 הבנת משחק, 0 ריווח, 0 קור רוח. איפה הקור רוח של השחקנים שלך? עכשיו למה זה קורה? קודם כל, אמרת מקודם, אתה הזכרת מבחינת ההבנה, מתי ללחוץ, אם ללחוץ. אני רואה פה, ואני יודע מבפנים, שיש פה מאמן, שבאימונים עצמם, מה חשוב לו? הקצב, המהירות, הבכוח, המהר, אין עצירות, אין תיקונים, אין מספיק. עכשיו, בקבוצה יוזמת, אתה יודע, אתה חייב לדעת מתי לעצור קבוצה, זה לא רק הקצב של המשחק. אתה עושה את הדברים בקצב גבוה, כשהדברים עובדים טוב. אתה לא עושה אותם קודם כל גבוה, בקצב גבוה, ואז אחרי זה מתחיל לתקן. אתה מתחיל לתקן, כמו שאתה רוכב על אופניים, אתה קודם כל נוסע לאט, אתה לא נוסע מהר קודם, נכון? אז קודם כל אתה עושה את הדברים לאט לאט, עושה אותם נכון,
נכון.
ואז אתה עושה אותם בקצב גבוה.
אוקיי.
ואתה ראית שפשוט אין לך שום דבר חכם במשחק שלך. אין לך שום דבר חכם. והיכולת האישית לא הספיקה לך נגד קבוצה כזאת, שזה מה שגם היה עצוב.
נכון.
אתה מבין? עכשיו אני חייב לגעת עוד בעוד כמה דברים. בוא ניגע בכמה דברים טובים. היה חיפוי בארוך, שזה בסדר. הייתה מדרגה בהגנה.
דברים שהמשיכו במשחק מול חיפה.
הייתה מדרגה בהגנה, שדיברנו על זה קודם, זאת אומרת, אם עכשיו פיבן עם הכדור, סבורית היה שם כדי לעצור את גנם. היה שם כדי לעצור את גנם.
כן.
היה שם.
היה.
אבל ראית מה קרה, זה לא מספיק. אבל בדברים הלא טובים, דיברנו על השליש ראשון ומרכז, לא לתת לעומק. דיברנו על הריווח, דיברנו על הכל, אבל דריבלים באזורים מסוכנים, ראית גם את פיבן עושה את זה לא מעט פעמים, ראינו גם שחקנים אחרים, אלכסונים בכוח, אני ספרתי 5 אלכסונים בכוח של דוד זאדה, ספרתי גם של פיבן לא מעט כאלה, של קניקובסקי 4 כאלה, זאת אומרת, היו לך לא מעט אלכסונים שפשוט בלי כתובת, המגנים לא מצרפים הגבוה מספיק, דיברנו על זה, קרן התקפה, קרן התקפה, אני ראיתי תרגיל שלא ראיתי בחיים, בחיים, כל החיים.
אוקיי.
ראיתי את קניקובסקי על הכדור, אתה יודע, בנקודת הקרן, והוא מוציא שם לגויגון, עכשיו שני שחקנים שהם ימניים, אני לא מבין כאילו מה, אוקיי, ואז הוא מוציא אחורה לג'רלדה שייתן לאלכסון פנים על הרחבה. מה? אני לא מבין. מה זה התרגיל הזה? מה זה התרגיל הזה? מה, אתה עומד על הקרן, אתה על קו הרוחב, יכול להכניס כדור למישהו שעם הפנים לשער, יכול לדחוף את הכדור פנים על הרשת, ואתה נותן את הכדור אחורה לג'רלדש, וזה קרה פעמיים.
3 פעמים.
זה קרה פעמיים נראה לי, אולי 3.
פעם אחת המסירה הייתה טובה לג'רלדש.
פעם אחת זה, אחרי זה אתה יודע, הגיע איכשהו לסבורית, שלא שם באזורית הגנה של הפועל.
כמעט בבית הוולה, נכון.
בדיוק. אבל זה תרגיל זוועתי. מה? אתה על נקודת הקרן, אתה במקום לתת כדור למישהו שבא עם הפנים לשער, אתה מרים כדור על אכסוני של 40 מטר?
אני אגיד לך למה זה מפריע לי?
מה זה? מה זה?
זה שהעונה מ-180 קרנות בערך שמה גול אחד. עכשיו בוא, מכבי חיפה עשתה רצף של 11 ניצחונות.
אני לא יכול, רגע.
ששבעה משחקים היא לקחה מנייחים. אתה אפילו את זה לא לוקח.
אבל רגע, אתה יכול להסביר איתה. אני,
לא, אין לי הסבר.
אני מסתכל, אין לי הסבר, אני מסתכל על מה שקורה פה במוח.
אין הסבר.
מה התכלית? כאילו, מה הם ניסו לעשות?
אתה רוצה את זה במילים? זה היה אחד המשחקים הכי...
לא, אבל תן לי תסבר על התרגיל,
אחד המשחקים הכי חסרי מחשבה של מכבי תל אביב, שראיתי העונה בוודאות, ואולי גם לפני. אני חושב שמאז פטריק לא ראיתי קבוצה כל כך לא חושבת.
אצל פטריק חשבו יותר.
אוקיי, יכול להיות.
בוודאות. לא אומר שזה היה טוב. חשבו יותר. מה זה?
אחד המשחקים הכי לא חכמים שראיתי.
נכון? עכשיו, שמעתי הרבה אנשים אומרים, זה מוריניו, נכון, זה בדיוק אותו דבר, אבל מוריניו לפחות יותר חכם. מוריניו לפחות לא לוחץ. מוריניו לפחות לא לוחץ כדי לייצר מעברים, כדי לייצר את היכולת האישית. אוקיי, אז מה אתה לוחץ? מה אתה לוחץ קו 5? תבינו, זה...
אני אשנה אעצור אותך, למאמן מותר לטעות, עכשיו בוא
נגיד... תגיד, תוך כדי.
בוא, מה הוא צריך לעשות עכשיו לאבא כדי לתקן את זה?
רגע, אני לא סיימתי. רגע, שנייה, לפני שנגיד מה קורה לאבא. קרן הגנה. אני ראיתי אחד לאחד. יפה.
לא אזורית.
כן, כן, אישית שלך. ואני ראיתי שבקרן הגנה, אולי לא היו הרבה יותר מדי קרנות של הפועל תל אביב, אבל הייתה קרן שבאמת ראיתי, דור פרץ לוקח 2 ביחד. לוקח 2 שחקנים. זה היה אחד לאחד כביכול, היה שם את גלאזר ויובנוביץ' שעומדים שם לבד על 5, אחד מהם מספיק, אחד על 5 באזורית, ואולי גם פיבן שם היה לבד, וראיתי את דור פרץ לוקח 2, אחד מהם היה גאנם. מי יגיע לכדור ונוגח לשער?
גאנם. נכון.
אני לא מבין, איך יכול להיות שאתה בשמירה אישית, ויש שחקן פנוי, ושיש לך שחקנים פנויים לבד, עומדים, מחכים באזורית שלהם. בסדר. איך זה יכול להיות? בסדר, יצרת שילוב של אזורית ואישית, יצרת שילוב כזה, אבל לא יכול לקרות, זה באמת לא יכול לקרות מצב כזה.
נכון.
עכשיו, זה גם אחריות של השחקנים עצמם. אני באמת לא יודע מה הם עושים באימונים. לא מבין מה הם עושים באימונים. לא מבין, חוץ מקצב ומהירות ובכוח, אני לא מבין את זה. עכשיו, בוא, אחרי שדיברנו על כל מה שקרה, והמערך שלו מתאים והכל, קצת שיפוט.
כן, תשמע.
תן לי את שלך.
סניר לוי עבר מציל אותו פעמיים, משני אירועים שהוא מדמיין, כי הוא לא ראה שם פנדלים, הוא גם לא יכול לראות פנדלים במצב כזה, כי סבורית לא נוגע בגנם, ועם כל הכבוד לדוד זאדה, האזור הרגיש בגופו זה לא היד שלו. אז כאילו מאיפה אתה מדמיין את הדברים האלה? איך אתה יכול לראות פנדל במצב כזה? בשני מצבים כאלה. אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הדבר הזה? אני אגיד לך מה הבעיה.
אני אגיד לך מה הבעיה שלי.
תגיד אחר כך, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי, לאיפה היא מגיעה. יש פה ור, אוקיי? שיכול להיות יעיל במקרה מאוד מאוד ספציפי, שזה משחק מרכזי. וגם שם הוא מפספס. במשחק מרכזי, הכיסוי של המצלמות שלך הוא יותר רחב. אם, תקשיב, אני אומר לך, כי זה יקרה, ואתם תחזרו לפרק הזה בהמשך, כמו שחזרתם לדברים על יובנטוס מלפני כמה חודשים. אתם תחזרו, כי זה יקרה. במגרש כמו דוחה, קריית שמונה, אשדוד, אולי, אולי, אולי גם בטדי במשחק שהוא לא מרכזי, זאת אומרת שיש בו רק 4 מצלמות ולא 8 ומעלה, שלא יהיה לך את הזווית הנוספת של העוד מצלמה שאתמול הייתה, מקרה כזה לא יקבל טרנופר בבר, כי לא יראו.
נכון.
הם לא יוכלו להוכיח.
אחרת.
שסבורית לא נגע בגנם.
נכון.
והם לא יוכלו להוכיח שהכדור לא פגע בעד של דוד זאדה. כי לא תהיה להם את הזווית להראות את זה, כי אין מספיק מצלמות. במגרשים הקטנים אין לך את המצלמות שיוכיחו שסניר לוי לא ראה נכון. יהיו מצלמות שיראו לך שההחלטה היא גבולית. ולא כל שופט דבר יקרא לשופט ויגיד לו שומע, תראה זה גבולי. כי בגבולי לא, לרוב לא קוראים לך. עזוב שגם פה הם מציעים חוקים וגם בגבולים קוראים לו. אבל יקרו לך המקרים האלה שלא תהיה יד ולא יהיה פאול ולא תהיה המצלמה שמוכיחה שהשופט דמיין אירוע. וזה הכי גרוע. מה, אתה מדמיין אירוע?
או,
אל תשרוק אותו בכלל.
פה אתה נוגע בנקודה שלי.
אל תשרוק.
רגע, רגע, אני חייב לומר משהו בנושא הזה. קודם כל, אני מכבד את סניר לוי, גם אבא שלו מבחינתי השופט, וגם אדם נפלא, כל בסדר. אבל, אם אתה שופט כדורגל, אל תמציא דברים שראית.
נכון.
אין לי בעיה, רגע, אין לי בעיה, אין לי שום בעיה, אתה יודע, זה בעייתי שהוא שופט והוא לא רואה דברים. אין לי בעיה שאתה מפספס דברים, לא, שאתה מפספס דברים,
נכון.
ואז עבר מתקן אותך, תשמע, לא ראית פה את הפנדל הזה.
אין לי בעיה של פרשנות שפירשת או נכון אירוע.
נכון, לא.
אבל זה לא כלום.
רגע, זה לא פרשנות, אני אומר, אין לי בעיה שעכשיו פספסת את הדריכה של ההוא על הרגל. עם זה, אין לי בעיה. אוקיי, עבר, נמצא פה, תיקן אותך, כפיים. יופי. אבל לא יכול לקרות מצב שאתה מדמיין דברים. ואז עבר צריך לתקן אותך על משהו שדמיינת. מה שראית תשפוט, מה שלא ראית אל תשרוק סתם, אל תשרוק על מה שלא ראית, הרי אתה מסכים איתי, הרי הוא לא ראה פאול של סבורית והוא לא ראה נגיעת יד, הוא לא ראה.
הוא חושב שהוא ראה.
לא, הוא לא ראה.
אז למה הוא שרק את זה?
איך הוא יכול לראות? זה לא קרה.
אז למה הוא שרק?
זה לא קרה, ראה, זה לא קרה. אז אני חושב שראיתי את אלוהים.
יכול להיות שראית, אבל לא שרקת את זה כפנדל.
הוא לא ראה, נכון? אולי בדמיון, הוא לא ראה, נכון? הוא דמיין, יש הבדל.
אני מסכים שהוא דמיין.
הוא לא ראה, הוא דמיין.
אוקיי.
אם הוא דמיין, זה לא מתאים. אל תדמיין. אל תדמיין, תשרוק מה שאתה רואה. אם אתה רואה משהו, אוקיי, ראית משהו, פספסת משהו שלא, לא, שהיית צריך לקלוט, פספסת, עבר לתקן אותך.
אגב, תראה כמה פנדלים במחזור הזה עבר תקן, שהיו המצאות בוטות, יגאל פריד וסמיות.
יש הבדל.
באשדוד היה זה גם הזיה שם נגד קירת שמונה.
יש הבדל אם עבר מתקן אותך על דמיון כזה או אחר.
יגאל פריד דמיין דבר שלא היה בסמי אופר.
רגע, נכון, אני אומר, יש הבדל אם עבר מתקן אותך על משהו מדומיין.
כן.
או שהוא מתקן אותך על משהו שלא ראית שפספסת.
נכון.
על פספוס?
פספוס זה משהו אחר.
זה משהו אחר.
טוב.
על דמיון
בוא נשחרר את סניר לוי ונקווה שיקח קורס בדמיון מודרך. מה קרנקה ישנה טקטית או צריך ישנות טקטית כדי שנגד נסכנין אנחנו נשב פה בעוד שבוע ונגיד שנגמרה עונה?
אז אמרנו כמה דברים. קודם כל, סכנין זה כמו מבחינתי רוב קבוצות הליגה. אתה צריך, אם אתה ממשיך במערך הזה, כי אני לא רואה אותו עושה מערך אחר, אני לא רואה אותו משחרר מ-442, בוא, אנחנו לא, גם אנחנו לא מדמיינים, אוקיי?
הוא לא ישחרר.
הוא לא ישחרר מ-442. עכשיו, יש כמה דברים שחייבים לקרות, אוקיי? קודם כל, בחלק, במרכז השדה, אתה חייב קשר יותר יצירתי מגלאזר. חייב, שיכול לקדם את המשחק. זה לא קרה פעם אחת, אוקיי? אתה שולט. לא שאתה קבוצה נסוגה או קבוצה לוחצת, במשחקת על מעברים, זה לא המקרה.
הוא הגיע לתובנה הזו בדקה 89 עם גולסה, יכול להיות שזה רמז לקראת ההמשך. אני לא יודע.
תקשיב, קניקובסקי,
מקשיב.
זה התפקיד שלו.
אוקיי.
הוא לא כנף.
אני אומר את זה כל הזמן.
הוא לא כנף.
אני אומר את זה מאז שהוא הגיע.
יש לך עכשיו סוף סוף אופציה בכנף? תן לשחקני כנף.
נכון.
עכשיו אמרת מה צריך לעשות, תביא, קודם כל תנסה להביא שחקן כנף.
תכף נגיע ל...
תנסה להביא שחקן כנף איכותי כמו שצריך.
כן.
לא תצליח להביא שחקן כנף, תן לשחקני כנף. יש לך את יונתן כהן על הספסל?
נכון.
הוא חייב שחק. סיטואציה כזאת?
אחרי שהלך אוסקר, נכון.
תן לו. קודם כל גם אוסקר לא כנף. עזוב ש...
אוסקר יכול בכל מקום שהוא שחקן נדיר.
זה משחק של מעברים, רז, זה שונה. מה שהיה נגד מכבי חיפה...
לא במעברים הוא יכול להיות איפה שאתה שים אותו.
איפה שאתה שים אותו הוא גאון. הוא גאון, נכון. דיברנו על זה לא מעט, אבל עדיין זה לא התפקיד שלו.
יונתן כהן הוא כנף.
יונתן כהן כנף.
נכון.
יש לך אופציה עכשיו, אתה משחק עם כנפיים, כמו שצריך, שניים על כל אגף, דיברנו על זה.
יותר מזה גם יונתן כהן הוא לוחץ מדהים. את זה הוא עושה נהדר, בגלל זה גם איביץ' היה אוהב אותו.
אני מאוד מחזיק ממנו בתפקיד הזה, אנחנו הרבה זמן, יותר משנה וחצי, לא ראינו אותו בתפקיד הזה.
נכון.
ואנחנו אומרים שזה התפקיד שלו, אז תן לו, אם כבר תן לו בתפקיד שלו, הוא לא יהיה טוב, תן לו עוד צעד עד שזה.
הלאה.
זה אחד.
כנף וקשר יותר יצירתי.
קשר יותר יצירתי.
ממשיכים.
דבר נוסף, אם אתה ממשיך ב-442, שזה יקרה, אחד מהחלוצים, שליש ראשון, שליש מרכזי, חייב לרדת לעזור לקישור.
אוקיי,
דיברנו. אתה לא יכול, רגע, אתה לא יכול להמשיך ככה, שהם עומדים גבוה ויש רק שניים באמצע. לא יכול לקרות, לא יכול לעבוד. תראה את ארגנטינה במונדיאל. אוקיי, ארגנטינה במונדיאל, בוא ניקח דוגמה כזאת. ארגנטינה במונדיאל שיחקה 4-4-2, בהתחלה עם לאוטרו מרטינז ומסי למעלה. ואז סקלוני, אם הבין שזה לא, כי הוא יוזם, מחכים לו נמוך, והוא צריך פתאום, אתה יודע, הוא לא יכול להצליח עם רק עם שתי קשרים באמצע, הוציא את לאוטרו, שם את אלוורז בקו בכלל, שהוא חלוץ, בקו, ושם עוד קשר, אין סוף פרננדס. אתה חייב לפחות שלושה, אתה חייב שלושה באמצע כדי להניע כדור כמו שצריך.
אני מסכים.
עכשיו, דבר נוסף, אתה חייב לרווח את המשחק.
אני רוצה להוסיף, הנה זה, כי זה הנקודה, כי כבר היו רגעים במשחק שערן זהבי כן ירד אחורה, ואז הוא צריך לרווח את המשחק, ואין לו למי. כי פרפה עומד עליו, וקניקובסקי עומד עליו.
גם כשהוא כבר רווח בדקה 49, ונתן לקניקובסקי, אז מה קניקובסקי עשה? מהר מדי.
גם, נכון. בסדר, אתמול היה שילוב של גם קבוצה שלא שיחקה נכון, גם מאמן שלא הגיע, וגם שחקנים שכבר הגיעו לאן שצריך להגיע, לא פעלו טוב. זאת אומרת, היה פה גם הופעה אישית ירודה של הרבה שחקנים.
כי הכל קורה בלחץ, במהר, בלי חשיבה, בלי לעשות עוד פעולה, את היוצא דופן, בלי קורוח, אפס קורוח. אמין, זה הדבר הנוסף שפה בקבי תל אביב יש המון תרגולים, שאתה יכול לייצר קורוח, סתם טיפ, אוקיי? לעשות גול אחרי 10 מסירות. ואז הקבוצה מבינה שהיא צריכה להחזיק, להרגיש בנוח.
אוקיי, יאללה, שלב הבא.
מגנים חייבים להצטרף, מגנים חייבים להצטרף גבוה, המשחק מגיע שמאלה, דוד זאדה חייב להגיע עד קו הרוחב, בטיסה. מגיע ימינה, ג'רלדש, לא עשה את זה בכלל אתמול, גבוה, עד קו הרוחב. לייצר את השניים מול שניים בקו, שניים מול אחד בקו, לעשות על זה תרגולים גם באימונים, אוקיי, לעשות השניים מול שניים שספציפית למגן ולכנף שהולכים לשחק, אוקיי, זה דברים שראית, אתמול לא היה שילובים כאלה בכלל,
נכון.
במעברים זה היה נראה לך טוב, משחק כזה שאתה יוזם, זה נראה אחרת לגמרי. מה עוד צריך לעשות? האמת?
נייחים.
נייחים.
עשי כבר גולים בנייחים.
נייחים, יש פה, בנייחים יש הרבה עבודה, והאמת שזה קל לשפר את זה. קל לשפר את זה ברמה של 20 דקות עבודה בשבוע, ועוד תרגילים בבית, כאילו, אתה יודע להבין, אבל 20 דקות עבודה שבועיות, זה לא קורה. יש הרבה מה לתקן, הרבה דברים לא עובדים נכון, וזה המבחן שלך כשאתה דומיננטי.
בוא נראה עם איזה תובנות הוא יגיע למשחקים מול פתח תקווה ונגד סכנין השבוע. כבר השבוע יש אותה הזדמנות להתחיל לתקן ולשנות דברים, בוא נראה אם הוא יעשה או לא. נגעת בחיזוק, נסיים גם את הפרק בנושא הזה של החיזוק. נכון ליום חמישי האחרון, חמישי, זאת אומרת יום חמישי שהיה,
כן.
לא היה צריך להגיע אף אחד. החלון היה צריך להיסגר בלי כלום. ניסו להביא דיה סבא, דיה סבא לא רוצה לחזור לישראל, יש גם עניין של כסף ושנות מיסוי וכל מיני כאלה, ודיה סבא בכל מקרה יהיה באנקרה גוצ'ו, בטורקיה, שם הוא נשאר, גם מרוויח הרבה כסף. חמודי קנן לא על הפרק, ג'קי בן זקן עלה לעץ מאוד גבוה, הוא לא ירד ממנו, ואני גם מסכים שחמודי קנן לא צריך להביא ב-3-4 מיליון יורו, תשחרר את הדבר הזה.
נכון.
איביץ' רצה שני דברים לפני שהוא הלך מן הסתם, ידעו את זה, חיפשו גם ווינגבק ימני, שיכול להחזיק לך את רול הקו, וכנף עומק, שיכול גם חלוץ. קרנקה כשהוא מגיע, אומר שהוא לא צריך כנף עומק, שהוא גם חלוץ, הוא מעדיף כבר כנף שהיא יותר מהירה וטכנית ודריבל יכולת אישית כזה, פחות עומק, חיפשו, הוא גם פנה לכמה כאלה שהוא מכיר, הוא בעצמו הביא כמה שמות לשולחן, בדקו, עשו את הבדיקות, צריך להסביר שבינואר זה חלון שאין לך שחקנים חופשיים, אתה צריך לקנות את השחקנים, הם טוענים שהמחירים שנדרשו לשלם לא טעמו את איכות השחקן, ולכן שחררו את הפנטזיה הזו של כנף, אבל אם עד יום רביעי, אתה יודע, סוכנים יציעו להם איזושהי הזדמנות פתאום שלא הייתה לפני, או איזה שחקן שפנו אליו נגיד לפני שבועיים, ועכשיו אתה יודע, שאחרון נסגר הקבוצה שלו כן רוצה שהוא ילך, ופתאום המחיר הוא שונה, אז יבוא מישהו. אתה רוצה שאני אגיד לך את זה באחוזים? אני נותן 5% לחיזוק. אני הכי פסימי בהיסטוריה בנושא הזה. אני מאמין שלא יהיה כלום. וגם קרנקה מקפיד להגיד את זה כבר כמה ימים ברצף, שזה הסגל והוא מרוצה מהסגל, ועם זה הוא ילך וזה מה שיש. הוא לא אומר את זה סתם לדעתי.
אז סליחה שאני עובר שני הנושא, אבל אני חייב להתייחס למה שקרנקה אמר בסוף המשחק.
אוקיי.
בסוף המשחק הוא אמר, נלחמנו ואני מרוצה, דווקא דור פרץ אמר הפוך, שהם לא מספיק טובים ולא יצרו מצבים, וזה נכון, כאילו אין פה מה להתווכח. תגיד לי, מה זה הגנבה הדעת הזאת? מה זה? כאילו אתה מרוצה שלא באת לשער פעם אחת? איך אתה יכול להיות מרוצה? הקבוצה נלחמה, תגיד לי מה אתה, עם כל הכבוד, אז לא רוצה להכניס שם של קבוצה כזאת או אחרת. מה זה? לא באת פעם אחת למסגרת במשחק הזה. ועם כל הכבוד להפועל תל אביב, את הקבוצה שהיא אמורה להיות, אתה יודע, שהיא רוצה לקחת אליפות, אתה חייב להגיע לפחות ל5-6 מצבים במשחק. נכון. נגד כל קבוצה. אז נגיד, נלחמנו ומזה אני מרוצה, אז כאילו בסדר, זה מה שאתה רוצה לשדר אולי, אבל נראה לי שהוא ראה משחק אחר. ובקשר לרכש, אתה חייב להביא כנף, ומה שאמרת עכשיו קצת ממחיש לי שהוא לא מבין מה הוא צריך, כי אתה כנף בעידן המודרני, מעבר לזה שהוא צריך להיות טכני, וזה ברור, שחקן התקפה, אתה חייב אופציה לעומק. יש לך שחקן בקבוצה שהוא אופציה לעומק?
לא.
אז איך אתה רוצה, אתה יודע, להיות יעיל, שאתה גם אם עכשיו קבוצה לוחצת אותך, אז גם לייצר את העומק הזה, כדי לייצר משהו אחר פתאום, או לגרום פתאום לקבוצה ללחוץ אותך, או לגרום לקבוצה פתאום להניע נגדך, ואז שיהיה לך גם את האופציה לעומק. אתה לא יכול כנף שהוא רק לרגל ולרגל ולרגל, זה שקוף מדי.
נכון.
אם ידעו לי, אם זה מה שיקרה, אז יהיה קל לסגור אותך.
אני חושב שגם האמירות האלה של הסגל מספיק לי, ונסתדר עם מה שיש והכל.
אולי זה הנחתה גם.
וגם זה שהוא לא מקבל ולא יקבל כנראה שחקן, שזה באמת צריך לקרות משהו של הרגע האחרון כדי שיקרה פה משהו. זה בעיניי החלטה עצובה מאוד של מכבי תל אביב, של יצחקי, וזו החלטה מאוד יהירה.
זו החלטה שלו או של גולדהר?
זה לא מעניין. אני חושב שיצחקי בעצמו חושב שהוא לא צריך עוד שחקן, וגם אם הוא חושב שהוא צריך עוד שחקן והוא לא מביא, אז זה לא משנה, אז הוא גם לא בסדר פה.
הלך לך השחקן כמו אוסקר גלוך.
ההחלטה הזו של הולך לך אוסקר ואתה לא מביא כלום, אז אופשר לא צריך להביא שחקן על אוסקר.
בלי כל קשר לאוסקר, אתה צריך להביא כנף.
אני אומר, אתה לא צריך להביא שחקן על אוסקר, כי אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לי את פרפה ויש לי את זה. אתה צריך שחקן לכנף. אנחנו יודעים את זה כבר כל כך הרבה זמן, מדברים על זה כל כך הרבה זמן. לסיים עוד חלון בלי הכנף הזו, זו החלטה שהיא גם יהירה, יש בה יהירות. והיא החלטה מאוד עצובה, ואני מקווה מאוד שבשלושה ימים שנותרו, יתקנו את הגזרה הזו.
אני מקווה מאוד.
אם לא יתקנו את הגזרה הזו, קרנקה יצטרך להוציא, להפיק, כאילו לעשות נס בתוך הסגל הזה.
אבל זה הקטע שאני לא רואה את זה כנס. כאילו בוא נפריד שני דברים. אוקיי, קודם כל אני חושב שיש סגל שהוא בסדר, אני כן חושב שחייבים להביא כנף ומגן.
במינוס 5 נקודות, הוא צריך לחולל פה משהו מטורף.
אני חושב שצריך להביא כנף אחת, אם לא שתיים, אם לא שניים, ו...
לא יהיה, אני אומר לך שאם יהיה אחד תגיד תודה.
נכון.
אם בכלל.
וגם מגן אני חושב שצריך להביא, אבל אני אומר, אוקיי, נגיד ואין, עדיין מהסגל הזה אתה יכול להפיק הרבה יותר. הרבה יותר, אבל החשיבה צריכה להיות אחרת לגמרי, וזה לא קורה. אבל אתה יודע, אני מסתכל עכשיו על יצחקי, אני חושב שיש משחקים שדווקא כשאתה מנצח אותם זה יכול לפגוע בך.
כן.
ואם אתה מפסיד משחק, זה יכול לעזור לך.
לא סתם אמרתי יהירות.
כי אז זה חושף לך את הכל.
גרם לך להיות יאיר גם בקטע של
האסטרטגיה. נכון, נכון. וה-3-0 הזה אולי עשה לך, אתה יודע, גרם לך לחשוב שאתה טוב על כולם, וזה לא המקרה.
לא המצב.
זה לא המצב, זה לא המקרה, אין לך כנפיים בכלל, זה לא יכול להיות שגויאגון הוא...
ועדיין לסגור עסקת רכישה של שחקן זר בשלושה ימים, זה סיכוי שזה יקרה, זה נמוך.
ולפגוע בו כמו שצריך, זה לא פשוט, זה סיכוי נמוך, ויש הרבה דברים לתקן.
יאללה, אורן, תודה רבה. ניפגש פה אחרי סכנין, אין פרק אחרי הגביע. כל הכבוד לבן אילם, זה גם יפגש כפול, אז זה פחות מעניין. יהיה בסדר, ניפגש אחרי סכנין, שיהיה לכם שבוע טוב.
כל טוב.